סברי מרנן, חברים יקרים, ברוכים הבאים לליל הסדר של הפודקאסט המון. חג שמח!
חג שמח!
מה זה? איפה אוכשטיין? חשבתי שהוא ינחה את הסדר.
את ליל הסדר השנה, אוך בחר להעביר בבולן.
ולמה יש כאן כיסא ריק? זה לכבוד אליהו הנביא?
לא. הכיסא הזה בוז'י ביקש, אתה מבין? במקום שהמדינה תחזיר את עיר שלנו לחג, הם אמרו שנשאיר לו כיסא. רבותיי, בואו נתחיל. אהוד, ספר לנו בבקשה את סיפור ההגדה.
עבדים היינו לססי בתקופת סדר, ויוציאנו שרצקי משם ביד חזקה ובזרוע נטויה.
אמן.
ואילו לא הוציא את אבותינו, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לססי ולבניו. ואפילו כולנו ביקורתיים, כולנו מקומונים, כולנו זקנים תרחנים שיודעים הכי טוב, מצווה עלינו לספר בגאולת הפועל ירושלים. וכל המרבה, הרי זה משובח.
כל הכבוד שוורצברג, קראת יפה, ועכשיו לצערי הגיע הזמן קצת לשיר.
והיא שעמדה, והיא שעמדה לחוזז וגם לנו. והיא שעמדה, והיא שעמדה לחוזז וגם לנו. רימון השן צהוב נפתח אצלנו להשפילנו. רימון השן צהוב נפתח אצלנו להשפילנו. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. ומיגל סילבה הקדוש מצילנו מידם.
וואו, תודה רבה רבותיי. ניתן להפסיק אחרי הזמר ההכרחי. בואו נשמע קצת אגדה במקום. קדימה טלדו, יש לך רק עבודה אחת.
ואלה 10 המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על אוהדי הפועל היושבים בירושלים, ורבי קוזו היה נותן בהם סימנים. דצח עדש באחב, על שומה, דרבי ששת הזרים.
צילום פנדלי מהיציע.
כדורסל.
אידי שובחר גרגיר.
דודו ססי.
שריקת הסיום ברעננה.
ברייט אנו בקרה.
אין לנו כסף.
חברת חפציבה.
ביתר ירושלים הרשעים.
תגידו, אולי אפשר כבר לאכול? באתי מרחוק ואני רעב.
לשנה הבאה בירושלים אדומה.
שלום, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט המון, הפודקאסט של אוהדי הפועל ירושלים בארץ ובגולה. כיף להיות פה, לחזור ולהתארח. אנחנו בפרק מספר 164, מתארחים פה בביתו של הדוקטור מהקרמל, הפוסט-דוקטור מהקרמל.
אין דבר כזה פוסט-דוקטור.
לא נורא, אבל יש לך פוסט-דוקטורט, נכון?
לא, זה לא תואר.
אבל
עשיתי השתלמות פוסט-דוקטורט.
יפה, כן. מה אתה? מנסים להרים לך. נועם תרשיש.
היי, תלדו, מה המצב? Welcome back.
כן, it's brilliant. חוץ מהדיכאון, אז הכל טוב.
יפה. איך האנגלית שלך השתפרה?
אני חושב שנהייתה גרועה יותר, זה כאילו חוסר ביטחון וזה. פתאום כולם מדברים במבטא בריטי, זה מאיים. לצידו יושב כאן האיש והספונסר של הפועל פתח תקווה, אהוד שוורצברג.
שלום, שלום, תלדו, וולקאם.
תודה רבה. ואיתנו אורח שחוזר אחרי...
רגע, רגע, לפני האורח, אתה רוצה שנספר לך סיפור קצר על אהוד שוורצברג?
אני אשמח.
שבוע שעבר, אני ואהוד אמרנו שמעניין בתחתית של ליגת העל, אולי כדאי ללכת לראות המשחק של הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה.
כלומר, הצטרפת לאהוד
למשחק של קבוצתו. כלומר, הצטרפתי לאהוד למשחק הרגיל שהוא הולך קבוע פעם בשבוע. קודם כל, הוא הכיר את כולם בקהל, אבל יותר מרגש מזה, היו חיכו לו כרטיסים בקופה על שם אהוד שוורצברג.
וואו.
יש יותר און שלטון מזה? בן אדם ספונסר של קבוצה אחרת.
רמת הסקנות של האחים בן בסט בסיאם.
ממש, בדיוק.
אז אני בא למשחק בנתניה, צריך לקנות כרטיס, אתה מבין? מה יש לי בפועל ירושלים?
ועוד ב-70 שקל הוא תפר אותנו, אפס הזה.
גם זה, וגם כל גיל היה חייב בכרטיס, גם תינוקות מאוד צעירים שהיו שם.
כהרגלם.
הם לא נהנים מהמכבי נתניה הגדולה?
אין, אתה מבין. איזה צרי עין אנחנו. וכבר שמעתם את קולו המבליח, אז מצטרף אלינו להופעה השלישית, רביעית, כמה זמן? כמה?
שלישית.
Yeah. סך הכל. הדובר בדימוס, במילואים, תרתי משמע, עידו אורנשטיין. וולקאם.
אלן, כיף להיות פה, כיף להיות בסיין טרשיש פארק המחודש כאן בתל אביב.
כן, יופי של שיפוץ עשו פה.
תודה רבה.
שמח לראות שהצלחת לחמוק מיועדי ביתר שעטו עליך ביציאה המושבה במחצת הראשונה ולהגיע להקלטה.
היה לא פשוט.
יפה, אז עם כל הרצון הטוב לדבר על הפועל פתח תקווה ועל המילואים של עידו ועל, ועל הפוסט-דוקטורט של טרשיש, ההשתלמות, נתכנסנו כאן כדי לדבר על הפועל ירושלים. ועל המשחק האחרון שהיה, ובכלל כל מיני אירועים, על הא ועל דה, אבל אתמול, יום שבת, היה מתקיים עוד משחק בפלייאוף התחתון, התארחנו אצל, בעיר היהלומים, אצל מכבי נתניה, והפסדנו הפסד לא נעים, 1-0 קטן, ו... מי רוצה לדבר קצת על המשחק, למרות שאין המון על מה?
מי רוצה?
רוצה.
קצת זה, קצת understatement.
מי
צריך לדבר?
אני רוצה לדבר על המשחק האמת.
כן?
יאללה.
יכול להגיד שמבחינתי, קודם כל, כמו שאמרתי, כיף לחזור, כיף לחזור ליציע. זה החזרתי הרשמית, לפחות בעיניי, למשחק שלם ביציע. זה חוויה אחרת. אני מאוד התגעגעתי לזה, ללהיות ביציע בלי תחושה שאני עם איזשהו, שאני עובד באותו זמן. היה לי גם מאוד כיף להיות דובר, אפשר להרחיב על זה בהמשך, אבל גם המשחק הזה, גם המשחק בחמישי שהייתי במשחק אנשים, אמנם שני הפסדים, אבל מאוד נהניתי לחזור ליציע כאוהד. זה היה מאוד כיף.
אל תיקח את האחריות על המשחק, על ההפסד בנתניה, אולי אנשים, אבל אני, החזרה שלי לביקור, ושזה יהיה המשחק היחידי שאני אוכל לראות בביקור, הכריע את גורלו של המשחק הרבה לפני, אולי הייתי צריך להודיע לכם. אז אני, בתור מישהו שעבר משהו דומה, אני מבין אותך, וזה באמת כיף לחזור להיות אוהד מן השורה. אבל היה גם כדורגל, מעט, באמת משחק חלש ביותר של שתי הקבוצות, ומי שהייתה טיפה יותר טובה וניצלה את אחד ממעטי המצבים שהיו שם, הייתה מכבי נתניה, וזה בערך מה שיש להגיד.
לא, לא.
סתם, לא.
הם יותר טובים מאיתנו. בור, לא באנו למשחק הזה. זה בסדר, זה יכול לקרות, זה טבעי, אנחנו אחרי 9 משחקים, לא רק 9 משחקים בלי, בסדר, 9 משחקים שהקבוצה שיחקה טוב מאוד, ויכול לקרות משחק הזה. טוב שהוא בא עכשיו אחרי שכבר הבטחנו את ההישארות שלנו בליגה, ולא שהוא בא לפני איזה 3 שבועות והיינו מסתבכים והיה יכול להיות ירידת ביטחון והכל, אבל לא, זה לא באמת המשחק שקול. זה כאילו ברור שנתניה באופן טבעי אחרי שהם כבשו גול די מוקדם יחסית לא יהיה להם מה לצאת להתקפות, אבל הם כבשו גול מוקדם, ואנחנו לא הצלחנו לייצר מצב הבקעה אחד. אנחנו לא...
משהו לא נראה טוב, ממש לא כמו המשחקים האחרונים.
יש פה כמה דברים. א', בחצי הראשון היית גם, היית בלי סדריק, ושברגע שאין לך גם את סדריק וגם את אופק, הקבוצה היא מאוד מתקשה להעביר את הכדור מהחלק.
גם את איינאו.
גם את איינאו, כן. אבל לדעתי זה, אני מדבר רגע על הבעיות שלנו בחלק הקדמי, מאוד התקשנו ביציאה קדימה, במעבר בין הקישור לחלק הקדמי.
אתה שבלוני, כשאין לך את השחקנים האלה שמוסיפים טיפה יצירתיות, אתה לא מצליח לצאת קדימה, בטח בהתחשב בזה שאלטמן באמת, אין לו שום תרומה התקפית, אין לו שום תרומה נקודה, אבל גם לא התקפית.
כן, למרות שהוא שחק את האחורי, אבל זה די איכשהו זה, אני חושב ש... אבל בסוף, גם השחקני התקפה שלנו תפסו יום חלש, וגם היינו חסרים כמה שחקני מפתח, בין אם זה אופק שכבר גם הרבה זמן לא זה, אבל ברגע שזה גם אופק וגם סנדריק וגם יאו וגם איינאו, אז זה מקשה עלינו. והגישה גם של השחקנים, אפשר לראות בגול שקיבלנו, זה תמונה די טובה למה שהיה, זה היה גול מאוד רך. אגוודי שם, לא יודע, קצת אובר ביטחון או משהו, אם העלה לו קצת, ניסה לעשות איזה צ'יפ כאילו של מגן, לא אמרו לעשות, לא מהצד לאמצע, לא אמור לעשות את זה.
כמה משחקים ללא טעות עם רגל הפוכה.
שהוא היה ברגל שמאל, בצד שמאל, כן. לא יודע, זה תופעה מוזרה. הממדה שלו זה מגן ימני, הוא פשוט לא טוב אף פעם כמגן ימני, כמגן שמאלי הוא עושה עבודה טובה.
אני דווקא לא הרגשתי איזושהי ירידת מתח או משהו כזה. אני חושב פשוט שתוכנית המשחק של זיו לא עבדה. נתניה באו להסתגר ולצאת למתפרצות, ונתנו להם את המתפרצת הזאת בשלב די מוקדם של המשחק. ואם היינו מתקדמים עם המשחק עוד ועוד, אז נתניה היינו נלחצים כי הם היו צריכים את הניצחון הזה, ואנחנו היינו יכולים לצאת
קדימה. אני לא חושב שבמשחק עם המשחק על הקופה, מה שנקרא, עומר אגבדיש עושה את המסירה הזאת. אני לא ראיתי אותו עושה מעולם מסירה כזאת, אני לא אומר את זה כאיזה סופר ביקורת, אני חושב שזה משהו שיכול לקרות, זה ירידת מתח, זה משהו טבעי, אבל אני לא חושב שהמסירה הזאת היא משהו שהיה קורה אם היינו עכשיו עם 30 נקודות.
גם הרכב הזה לא היה קורה כנראה אם היינו נכון,
30 נקודות. נכון, אז אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק מה שם היה מקצועי ומה לא, אבל אני חושב שגם זיו טיפה הבין שזה... אני מניח שסדריק היה משחק עם היה...
אני חייב להגיד לך שוב, שהזכרת את זה מקודם, אבל האיכות, לא האיכות, אלא יום חלש של השחקנים חשובים שלנו, ילד דוין, לא היה קיים במחצית הראשונה, נועם מלמוד במשחק קצת פחות טוב ממה שהורגלנו, אגבדיש כמו שאמרתם.
גם אלמגור פחות טוב מהמשחקים האחרונים.
אלמגור עשה איזה שאתה
לא תפוג. אלמגור ביתה יחידה למסגרת, אגב.
אבל זה הכל, מעבר לזה הרבה מאוד עיבודים.
נכון, הרבה מאוד עיבודים. היה שם את הרגע במחצית הראשונה שאלמגור ועוד איזה שחקן שם ניסו לתת איזה ביתה חופשית והצליחו להתבלבל ברגליים אחד עם השני.
אלמגור ורויזמן.
ורויזמן, זה היה נראה לא טוב.
אני חושב שזה הרבה מזה הגישה. ברגע שבקבוצת כדורגל כולם תופסים יום חלש, כנראה שיש משהו בגישה, כי היה שם פעולות, חוזה זה עשה אולי איזה שתי פעולות בסוף, אבל...
חוזה דווקא לא היה ביום חלש לדעתי.
נכון, נכון, הוא עשה איזה כמה פעולות, אבל כמעט כל השחקנים היו ביום חלש. זה גם חלק מזה שהיו חסרים לנו שחקן מפתח, ושתחלתי להגיד על הגול, כאילו היה שם כמה פעולות מאוד מאוד, גם עומר עם המסירה, וגם אלטמן בירידה אחורה מאוד איטית, זאת אומרת, וגם על עמוד לדעתי, אני ראיתי את זה מהיציע, נכון, הוא... אני לא יודע, הוא לא ניסה להגיע לכדור, יכול להיות שהוא לא יכל להגיע, אבל הוא אפילו לא ניסה,
זה היה... אני חושב שהוא לא הבין כאילו מי סוגר שם, חשב שמישהו יבוא.
יכול להיות, אבל זה... וגם פיוון יצא, היה שם אוסף של טעויות, של קצת, לא יודע, חוסר תשומת לב, זה... טעויות לא של כדורגל, טעויות של מין אובר ביטחון לדעתי, וגם אני מבין מאיפה זה בא, באמת, אנחנו היינו... באחרי 9 משחקים של בעננים, ובאמת יכולת טובה, ובאמת כל השחקנים הרגישו כל כך טוב, זה יכול להיות. גם נתניה לא היו טובים, אתה צודק. אבל נתניה, קבוצה לחוצה, קבוצה תחתית, קבוצה שחייבת את הנקודות.
כן, הם היו חייבים את הנקודות, וככה הם שיחקו.
וניצאו מירידה כנראה.
הם שמו, הם עשו, סגרו בהגנה די יפה. הם לא עכשיו זה, אבל גם עם השחקנים חלשים, בלי והכל, הם צופפו, בלבול צופף שם כמו שצריך, שמו את הגול שלהם, מהתקפה יפה מאוד אגב.
נכון, כן.
הגול שלהם, אפשר להגיד מתנות שלנו והכל, שורה תחתונה, זה התקפה יפהפייה, דאבל פס שם, באגף, רוחב, שחקן כנף,
כמו בספר, כן. כן.
ואז הייתה מחצית שנייה שבאמת היה נורא לראות ספוט בה.
מחצית שנייה, שנתניה די עשו את מה שהם... תכננו לעשות מחת ברגע אחרי שהם כבשו גול, להרוג את המשחק ולעשות הגנה, שופט שאיבד שליטה על המשחק. לא חושב שהוא השפיע על התוצאה, אבל איבד שליטה.
אגב, מהשופטים באמת החלשים ביותר בליגת העל, צריך להגיד את זה, איבד את זה גם עם הצהובים, גם עם החלטות פשוט מוזרות לכאן ולשם. באמת, איגוד השופטים הוא מלא בשופטים חדלי אישים, וכל כך גרועים ברמה שכשיוצא לך שופט שהוא סתם גרוע, כמו סניר לוי, אתה אומר תודה רבה, שזה לא איזה אוהד אסולין, או נעלודה, או שופטים שהם פשוט מחרבים אותך.
אבל הכעס עליו בסיום זה סתם כדי לתעל את הבאסה שלנו מהמשחק, בסוף הגענו לשתי הזדמנויות, שתי בעיתות לשער, בעיתה אחת למסגרת.
נכון, נכון. אז במחצית השנייה טיפה היה שיפור, סדריק טיפה דחף קדימה את הכדורים, חוזז טיפה, עשה כמה פעולות חיוביות.
קארם נכנס חמוד בסוף.
הרמות, קארם היה לא רע, עשה קצת מהלכים נחמדים.
אגב, אבל... רגע, אתם יודעים, אם כבר מדברים על קארם, אז בואו נפתח את זה שנייה, כי אני מאוד אוהב לראות אותו על המגרש. אבל אני חושב שבמשחק הזה להכניס את קארם גם כן כאילו באמצע כאילו במקום גם דוין בעצם הוא נכנס כאילו לטריטוריה שהיא לא בדיוק מתאימה לו נכון לממדים שלו, ליכולת שלו הוא לא היה מספיק טוב, הוא לא הורגש.
לא, לא, הוא היה טוב, הוא היה טוב.
הוא היה בכנף.
דעתי הוא היה טוב.
כן, כן, אבל הוא לא הורגש מספיק.
עידן דהן בכלל נכנס לו לעמדה שלו, כי אני לא כל כך הבנתי את ה...
אני חושב שהוא היה לא רע, קרם, הוא באמת...
היה לו איזו פריצה, ממש בהתחלה, כן, שהוא עבר שם איזה שני שחקנים, ואז נתן לעצמו שליחה יותר מדי, אבל הכישרון שם זה באמת...
יש לו נגיעות שאתה...
בסוף קשה, קשה לכל קבוצה, קשה מאוד, בטח לקבוצה כמונו, שאנחנו לא מכבי חיפה, קשה לשחק מול קבוצה שמצופפת בהגנה עם 10 שחקנים.
נכון, זה נכון. אבל שוב, אבל היה חסר לנו כל הזמן את הגוש ללירה הזה, ובאמת יכול להיות שזה נובע, כמו שאתה אומר, מזה ש... כל המתח הזה ירד ברגע שכאילו לכאורה הבטחנו את ההישארות, לפחות לא טכנית, אבל לא על הנייר, סליחה.
אתה רואה שיש ואוכשטני, המחשבונים והמשוואות.
אני עוד באמת לחוץ. אני באמת באמת לחוץ. אני לא יודע, אני עוד רואה את התסריט אחרית הימים הזה די קרוב.
אתם לא רואים אותו, אבל הוא פה עם אקסלים והכל אחרי הגול של ביתר.
כן, כן. אוכשטני כל המשחק אתמול אומר, נו, 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 מה עם הירידת ליגה? מה עם הירידת ליגה? האיש שצעק, המלך הוא עירום.
לא, אבל מה שאני כן רוצה להגיד לגבי זה, למשל עידן דן, שהיה איזה רגע שהוא יכל לתת פריצה שהייתה יכולה להביא אותה לאנשהו אחרי איזה קרן של נתניה או איזה מצב נייח, גם לקחת מקדמה עוד קצת ארוכה, כואב לי על הדברים האלה, כי כל הפערי איכות הקטנים האלה, דברים שאנחנו חייבים לתקן, זה משגע אותי. ההשתלטויות על כדור, וגם קרם יש לו את זה, יש לנו הרבה דברים קטנים, שהפעם הם לא עבדו במיוחד, אבל גם במהלך השנה, גם שהדברים עובדים, אלה הדברים הקטנים שצריך לתקן, אני מקווה שזה יקרה.
כן, זה גם, אתה יודע, זה ההבדל בסופו של דבר באיכות השחקנים. אתה יכול להביא שחקנים שבדיוק בדברים האלה, בפעולות הקטנות, הם טיפה פחות טובים.
אבל לא, אני לא חושב שאתה יכול להביא יותר טוב מקרם לצורך העניין. אתה פשוט כן צריך לעבוד איתו על האלמנטים שחלשים אצלו, והוא להערכתי לא כל כך השתפר בהם במהלך השנה. אותו הדבר.
קרם?
כן. שוב, בדברים מסוימים.
קרם היה בבגרות שלו.
בבגרות שלו, בקבלת החלטות, בעיניי הוא עדיין חלש, כאילו שוב, הוא צעיר מאוד, צעיר מאוד, צריך לומר.
כשאתה רואה אותו בנוער משחק עכשיו, אתה רואה איזה שיפור הוא עשה, הוא כבר, כאילו הליגה שם...
קטנה עליו, אתה אומר.
לגמרי קטנה עליו.
ועידן דן, שצוע השיפור, הרבה פחות ניכר, אבל...
נראה לי שגם בגלל זה הוא משחק פחות.
כן, לגמרי.
אגב, נוער, אני יכול לדבר שאנחנו מובילים 2-0.
מה?
בנוער, 5-0?
5-1, לא?
מה? 5-2.
לא, לא. התפלבל
בין... היה 2-0, זה נכון. עכשיו 5-2.
5-2, יפה.
נכון, לפני 7 דקות.
והפועל פתח תקווה סיימו בתיקו 1, נכון?
הפועל פתח תקווה אתמול פישלו.
אז מה זה אומר?
שתי נקודות הפרש, כשנשארו שני מחזורים לסוף, והפרש הערים לטובתנו בפלוס 3 לדעתי.
אז יש חשב
שהם... ככה שאם פתח תקווה נופלים עוד פעם, אז אנחנו יכולים לעקוף אותם.
אנחנו צריכים לנצח את כל המשחקים שנותרו, ולקוות למידע שפתח תקווה.
נכון.
נחזיק אצבעות.
כנראה שנגיע לפלי אוף, וכנראה שזה ייגמר כמו שזה נגמר כל שנה.
כן. יפה, טוב, אז...
רגע, מה עם קרם למכבי תל אביב?
זהו, זה היה בדיוק הנושא שרציתי לפתוח. היום קמנו וקראנו שקרם, בעצם מכבי תל אביב מעוניינת בקרם זועבי, וקרם כנראה גם מעוניין להתקדם למכבי תל אביב, ויש שם איזה דיון על גובה הפיצוי והחוזה. לפי מה שאומרים, הסעיף שחרור שלו הוא $1,000,000, אבל רק, מיליון יורו, אבל רק לחול, והפועל תדרוש משהו כמו 3,000,000 יורו. אין לי באמת שום מושג על מה קורה ואיך זה הולך ומה זה הולך. למישהו יש...
אני רק רוצה להגיד שמה שאני יודע, באמת סעיף השחרור הוא רק לחול, אין סעיף שחרור לארץ, למרות מה שפורסם בספורט 5 ובוואלה בהתחלה.
מה אתה אומר, למרות מה שפורסם בספורט 5?
ראיתם את החלוץ שמועמד אלינו שהתחיל בגיל 25.
התחיל בגיל 25 בליגה הסעודית השלישית, וסיים לא שיחק אי פעם, אף פעם באירופה.
מחוץ למדינתו.
כן, יפה, כן.
הבן שלו, כמו ג'וניור. אז הסעיף שלו הוא רק לחול, ואם מתנהל מסר ומתן בארץ, זה מסר ומתן לגובה... גובה התשלום, שיהיה יותר גבוה מסעיף השחרור לחול.
בסופו של דבר, הסכומים שנזרקו שם, שהם, אין ספק שהם מוגזמים, 3 מיליון יורו אנחנו כנראה לא נקבל עליו.
אבל ניקח, נראה לי
בשמחה. אם הם ישלמו, ניקח.
יש כאן מישהו שלא מסכים שאם מציעים לנו כזה סכום, אנחנו צריכים לקחת אותו ו...
בסוף אנחנו צריכים לזכור שאנחנו...
כאוהד מיזם, אני באופן אישי, אם היו מציעים לי 3 מיליון יורו על קרם, הייתי אומר להם תודה רבה.
ומה עוד אתם רוצים?
הוא עדיין צעיר, לא קרה זוג נעליים. אני אשמח אם תתנו לי משהו שיותר משקף את היכולת שלו.
אתה אומר, לא היית מסכים להצעה?
ברור שלא, מה פתאום?
זה גבוה מדי.
גבוה מדי, חבר'ה, מספיק 500 אלף, אפילו תנו לתעשה שחרור.
בקיצור, אנחנו צריכים לזכור באיזה עידן אנחנו חיים.
שוב אחר גרגיר, כמובן.
אין כל כך...
לגמרי.
אין הרבה בחירה בדברים האלה, בסופו של דבר, כל מועדון כדורגל, ברגע שיש איזשהו שחקן שהוא רמה מעליו, אז הוא פשוט נאלץ למכור אותו, כי אחרת שנה הבאה הוא פשוט יאבד אותו בחינם. זה לא שהוא יישאר אצל עוד כמה שנים. אנחנו רואים את זה בקבוצות הרבה יותר גדולות מאיתנו, גם באירופה וגם פה ראינו את זה עם... קח את שני הכישרונות הכי גדולים שהיו פה בשנים האחרונות בארץ, את חליילי וגלוך. שניהם נתנו פה חצי שנה או שנה בבוגרים ופשוט נמכרו.
אגב, אבל שניהם היו בסיטואציה אחרת, כי שניהם חידשו חוזה לפני המעבר. ולכן הקבוצות יכלו לדרוש יותר כסף עליהם. אנחנו, זה לא שלא הסכלנו, אני בטוח שהיו, כאילו שהקבוצה ניסתה להציע.
בסדר, זה כוח של קבוצה גדולה.
בדיוק, אבל זה משהו שיש לקבוצה גדולה, ואין לנו עם כל הכבוד.
זה כוח של קבוצה גדולה.
שלא רק, אני גם חושב שלמשל, אם יש לנו שחקן כמו איינה, או שהוא שחקן בית ומחזיר לקבוצה על כל השנים, אז יש יותר סיכוי שהוא יחתום לחמש שנים.
אבל מה שאנחנו עשינו עם קרם, זה מאוד דומה למה שמכבי עשינו. לפני שנתיים כבר הייתה התעניינות גדולה ממכבי, וזה חוזה עם סעיף שחרור גדול, והכל זה. זה שהוא העריך את החוזה לפני שנתיים, זה נס.
זה הישג מאוד גדול שלנו, מסכים.
זה נס. אני מאוד מקווה ש... אני מאוד מקווה ששוב יצליחו להאריך את החוזה, ולהגדיל את הסעיף שחרור. אני מניח שיש מסע ומתן, אולי זה אפשרי, אבל צריך להבין שזה עניין של או עכשיו, או עוד שנה, או בינואר, ולצערנו בכדורגל המודרני אי אפשר לשמור שחקנים כאלה, יותר ממה שזה, ממה ש...
צריך לזכור שגם את קרם אנחנו הבאנו לכאן מהצפון, היה פה כמה שנים, גידלנו אותו, המשפחה מאוד אוהבת אותנו, יש לו גם אח שמשחק בנערים א' ובנוער, יש פה כל מיני שיקולים שעוד אני לא הייתי ממהר להגיד שזה נגמר, מה שכן, כל הפרסומים האלה, שזה לא הגיע מהמועדון, זה הגיע כנראה מאיזשהו צד אחר, צריך לראות למי יש פה אינטרסים שזה יפרוסם, וגם יפרוסם בצורה חלקית, בלי זה שיש סעיף רק לחול, ואז אתה מבין לאן הקריאה.
מבין בדיוק מאיפה הפרסום הזה הגיע, שזה בסדר, זה המשחק. אני חושב כמו שוורצברג, אני חושב שההישג הגדול עם קארם היה החידוש חוזה שלו, שכבר הייתה איזושהי התעניינות ממנו. אני חושב שאין לנו את הכלים היום, במרכאות, להכריח אותו לחתום על חוזה של 5 שנים, ולהוציא אותו כמו שיצאו חליילי וגלוך, וזה בסדר, אנחנו עוד לא שם. הוא גם הגיע, כמו שאתה אומר, עידו מהצפון, ואתה יודע, המשפחה של כדורגלנים, ידעו למה הם נכנסים, ידעו שהם יקבלו את ההזדמנות, עשו את ההחלטות הנכונות גם בשבילו, ואני מקווה שהם יקבלו את ההחלטה הנכונה של החידוש חוזה גם הפעם, אבל אם לא, נדע לנצל את זה, ונדע, אני מקווה, לא רק להביא כסף על זה, אלא גם שחקנים, אולי אחוזים למחירה עתידית, וזה מה שבעצם חשוב לנו, במיוחד לאור, זה שאנחנו בעיניי נכנסים לשנה מאוד מאוד קשה של זרים, לשנה שאנחנו כמו בעצם אוקראינה של שנה שעברה, לא, שחקנים טובים לא יבואו אלינו, ומי שיבוא זה כל מיני סונים וכאלה, שהם לא בדיוק מה שהיינו רוצים לראות באידאל, והאימפקט שלהם כנראה יותר נמוך מאשר הזרים הרגילים, אז מי שיש להשאיר, ומי שאפשר לישראלי להביא, להביא.
אני חושב שזה גם אפשר לפתוח פה איזה דיון קטן על השחקנים עם הקאבי שנמצאים אצלנו, את מי מהם אתם רוצים, את מי מהם אתם לא רוצים, מה... אפשר להכניס את זה לתוך איזשהו
מזכר כזה. אני מאוד הייתי רוצה את רויזמן, אני חושב שיש שם פוטנציאל, למרות שהוא העונה לא היה מספיק בטוטל, אני חושב שאני רואה אצלו.
היה לו איזה וירוס, עידו, נכון? משהו חמור, כאילו.
איזושהי מחלה של חודשיים שהוא לא... לקח לו זמן לצאת ממנה.
טוב, זה...
אבל יצא, עכשיו הוא חזר...
כן, כן, האמת שהוא היה מאוד חיובי במשחקים
הזה. באמת יש לו הרבה מאוד פוטנציאל. צריך לזכור שגם נידם, אלטמן וגלאזר, שלושתם...
כן, אבל אתה יודע שנגיד גלאזר ואלטמן לא באמת שחקנים שיחזרו למכבי.
הם יכולים להשאיר אותם גם לחדרה באותה מידה.
בדיוק.
כן, נכון.
כן, אבל זה פחות כוח שלהם, זאת אומרת, קודם כל, בוא, בסדר, מתעקשו להשאיל את נידם לחדרה, בסדר, לבריאות שיהיה להם. גלאזר הייתי משאיר, רואי זמן הייתי משאיר.
ברור, שאלה.
כבלם שלישי.
כן, כן. גלאזר בתור בלם שלישי, אולי מהטובים בליגה בתפקידו.
עונה טובה מאוד של גלאזר באופן כללי, בחור מאוד מצחיק.
נידם וחוזז שניהם, זו שאלה, אני לא יודע. אני לא יודע. משתי סיבות, כל אחד מסיבותיו הוא, אבל אני לא יודע להגיד. אני מניח שמכבי תרצה למכור את חוזז.
כן, זה השנה האחרונה, ולא נראה לי שהוא, כאילו, הוא כבר לא יהיה שחקן.
זהו, אני מניח שזה השלב שהם ירצו למכור אותו, ושאלה
כמה אתה משלם עליו.
אני חושב שאסטרטגית זה נכון למועדון לקנות שחקן כמו חוזז ובגיל הזה. מצד שני מאוד קשה להביא שחקנים, שחקני כנף איכותיים ישראלים.
תראה, בסופו של דבר, חוזז, יש בו הרבה דברים מעצבנים, אבל הוא שחקן שגם הביא מספרים, כאילו 5-5 בקבוצה כמו הפועל ירושלים.
מה זה חמש? בוא, אחר 4 פנדלים.
בסדר, נו, פנדלים ובעד השנה שעברה.
4 פנדלים ואת השער הכי גדול שראית בלייב ותראה בלייב.
אבל בעד השביעי 11 גולים, ושחט 5 פנדלים, בוא, אל תשווה.
לא, שוב פעם, לא משווה, אם יש לך אפשרות להביא את בדש שהוא חוזז.
הוא לא הביא מספיק מספרים השנה.
דווקא אני חושב שזה שחוזז היה פחות דומיננטי מבדש, נתן את האופציה לביטון לפרוח באמצע.
אופק אבל עם מספרים בערך כמו ששנה שעברה, לא שונה דרמטית.
הוא דומיננטי השנה, משנה שעברה.
הוא היה יותר דומיננטי השנה, אני חושב גם בגלל...
לא בגלל חוזז,
בדיוק, בגלל ההתקפיות של הקבוצה באמת. אבל אני גם, אני באותה דילמה, שוורצברג, אני חושב שגלאזר, בנקר חייבים להשאיר, רויזמן גם, שנה לא רעה, לא רעה, אבל צריך להשאיר, אין שאלה.
רויזמן בהשאלה, אבל אתם ממשיכים איתו?
לא, אני רוצה שחלק מעסקת קארם תהיה לקבל...
חבר'ה, זה לא משנה אם זה חלק מהעסקה או לא.
לא, אבל לא משנה, אני רוצה אותו אצלי.
לא, בסוף הוא הכסף, בסדר? האם שווה לך 200 אלף יורו רויזמן או לא? סתם אני זורק מספר, בסדר?
להערכתי, אני לא יודע...
זה לא משנה אם משלמים את זה, או אם זה חלק, או אם מורידים לך את זה מהסכום שקארם משלם.
אז אני לא מסכים איתך, אני חושב כמה עולה שחקן, הרבה יותר קל לך לחשב את זה מתוך, כאילו, לכאורה, השלושה מיליון יורו האלה, הדמיוניים שאתה מבקש עליו.
עזוב, מכבי תל אביב לא פריירים.
הם לא פריירים.
מכבי תל אביב יודעים.
אבל כסף דמיוני הוא כסף דמיוני, ואפשר לשחק איתו.
במכבי תל אביב יש אקסל מסודר, עם כל שחקן, מה המחיר שהם רוצים עליו.
לא, אין לי ספק.
ואם הם רוצים עליו זה, אז כחלק מהעסקה, יפחיתו לך את זה מהעסקה, אגב, זה גם בדיוק מה שהיה עכשיו גם עם קאסה. אם מצאו זה, זה היה מוריד מהעסקה. היום מביאים לך את רויזמן, סתם אני אומר, 500,000 יורו, אני זו, לא יודע בדיוק מה המספר, זה היה יורד לך מהמיליון 1.1. זה בניגוד לשחקנים בהשאלה. ששחקנים בהשאלה, אתה יכול להגיד להם, אני אביא לכם את קארם נגיד או את זה ולא זה, אבל... תנו לי בהשאלה הזה, כי השאלות הן הרבה יותר פתוחים והכל, אבל נכסים שיש להם שווי, מאוד קשה לך להוריד אותם במחיר.
אני לא מעניין אותי השאלות, אני חושב שאם כבר אנחנו צריכים, כאילו, מה זה לא מעניין אותי? ברור שמעניין אותי, אבל לפחות בתוך עסקת קארם, אני רוצה לקבל שחקנים אלינו, אני חושב שגלאזר זה לגמרי שחקן שאנחנו יכולים לקבל אלינו בעסקה כזאת, ואני מאמין שרויזמן גם,
אני חושב שגלאזר זה שחקן עכשיו לבנות עליו ל-5-6 שנים.
בתור בלם שלישי, אני מחזיק אותו באמת בכיף. אני חושב שהוא מחויב בטירוף למועדון. והוא בסוף מומחה בתחומו. זאת אומרת, זה שחקן שאם שנה שעברה הוא היה עולה מה... כן, בלהעיף החוצה הכי טוב בליגה. אבל לא, אם שנה שעברה הוא היה עולה והייתי ברעידות, מה שנקרא, השנה הוא עולה ואני יודע שהוא יכול לקחת את המקום. נכון, הוא לא הכי טכני, אני לא מצפה ממנו שישחיל השחקן, אבל אני כן יודע שכש... when push comes to shove, מה שנקרא, הוא יעיף את הכדור החוצה, וזה בסדר גמור, וזה השחקן, ואני נהנה ממנו מאוד, ורויזמן, כמו שאמרנו, יש לו באמת איכויות ומקום להתפתח, חוזז, בעיניי, לא להביא, אני אוהב אותו, אני חושב שהוא הוסיף לנו ממד, אבל אני לא בטוח שאי אפשר להשתמש באלמגור, או בשחקנים אחרים באותה צורה, ולתת להם להתפתח, אני כן חושב שחוזז בשביל הכסף, כמו שאתה אמרת, הוא לא הביא מספיק מספרים, אז בשביל הכסף זה אפילו עוד יותר מחוויר המספרים שלו.
חוזז זה משהו מעבר למספרים גם, כאילו, אני יודע.
נכון, זה נכון.
משהו מקביסטי כזה, שאנחנו לא אוהבים, אבל
אתה... אתה צודק, אבל...
אתה נרצות את ה-2-1 בדרבי הזה, אתה נרצות את ה...
חד משמעית. אבל...
להפוך נגד הפועל חיפה?
חד משמעית. השאלה היא, ואין לי פה תשובה חד משמעית, זה באמת אני משהו מתלמד, השאלה היא, אם הדברים האלה שווים את המחיר שלו.
אמרת, 4 פנדלים מקודם, יש לו את השאר נגד ביתר ואת השאר נגד הפועל חיפה, בסוף, זאת אומרת, 2 ו-3.
יכול להיות. שיש נקודות שהוא הביא לנו.
שזה, בסופו של דבר, זה לקנות במרכאות 10 שערים. תשמע,
זה לא שווה את המחיר שלו, המספרים האלה. אבל יכול, אבל א', אנחנו צריכים לזכור שני דברים, א', הוא באמת הביא אקסטרה חוץ מהמספרים. ב', אנחנו צריכים לזכור שבדרך כלל שחקנים שהם משדרים טוב עם זיו על אותו גל, השנה השנייה שלהם היא יותר טובה אצל זיו.
נכון, וזה מצטרף למה שתרשיש אמר גם על הזרים. אם היה אפשר להביא זרים, בטח בכסף שעכשיו קיבלנו על קאסה ולכאורה על קארם, מה שנקבל, זה יכול להיות מאוד מעניין, אבל יהיה מאוד מאוד קשה להביא זרים לישראל בעונה הבאה.
רק אני רוצה להגיד, לא יודע, לסיום, לגבי העניין המכביסטי הזה, שראיתי את השנה עליהם, למשל, אחרי הטקו נגד נתניה, אם אני לא טועה, בתחילת העונה שהיה גול דקה 96 של אופק, וכולנו חגגנו, נכנסתי לחדר הלבשה ואני רואה את פיבן מבואס על החיים שלו, ואני אומר לו, מה אתה כאילו מבואס? אז מה אתה אומר? רציתי לנצח. אני לא יכול בכלל לתפוס את זה. כן, מחשבה אחרת שהם כאילו רוצים לנצח.
הם באים עם קילר אינסטינקט אחר לגמרי, חוזס על זה שהוא מנסה לבעוט בדרבי בדקה 98 וכל השחקנים צועקים לו, אל תזוז, אל תזוז, כאילו לך אחורה. אז זה מראה לך שבאמת הם קורצו מה שנקרא מחומר אחר.
אינטליות שאין לנו אותה והיא חשובה.
גם במשחק הזה, אגב, האחרון, היה איזה רגע שכזה הכדור יצא החוצה ושחקנים לא מתקרבים, וחוזז זורח ומוציא את החוץ. זה בדיוק ההבדל בין חוזז לבין שחקנים אחרים, ופיבן, אגב, גם...
בין הדור שהיה לנו לדור של האוהדים הצעירים עכשיו, שלובשים חולצות של ריאל מדריד.
בדיוק, בדיוק. וזהו, אנחנו באמת נמצאים פה באיזה עולם אחר שהוא חדש לנו, אבל אני חושב שזה נכון מבחינת... איך שהשחקנים שלנו מחזיקים את עצמם על המגרש, צריך איזה שחקן שתיים שאומרים יאללה בכל הכוח.
מה שכן, אני חושב שבהקשר הזה של להביא את הווינריות הזאת למגרש, לא שאני חוזז מצוין בזה ואני לא מזלזל בו וזה הביא לנו המון, אני חושב שמה שאופק עושה בהקשר הזה הוא הרבה יותר חשוב. אופק כל פעם שהקבוצה בפיגור, כל פעם שהיא במצב קשה, אתה רואה ממש שהוא השחקן שמחזיר את הקבוצה על העניינים. אפילו בדרבי שנכון, זה היה גול של חוזז, אבל זה אופק, אז נלחם שם על איזה כדור גובה שהיה נראה זה, ואופק הכניס לו את הכדור שם לרחבה, ואחרי זה בסמי אופר היית כבר בקבר, ואופק נגח, ואתה יודע, רץ לקהל ככה, והרים את הקהל, ואתה רואה על המקרה שהוא נותן את האקסטרה ווינריות הזאת תמיד, וזה אפילו יותר מהמכביסטים, סאו קול.
אז רק אני מבקש מכל אוהד, לפני שהוא מחליט בעצמו אם הוא רוצה להיפטר מחוזז או לא, שיראה את הגול שלו בדרבי, ואיך הוא רץ לקהל של ביתר, ואז יחשוב לזה עוד פעם.
כן, האמת, אני באמת, זו החלטה בלתי אפשרית, כי היא תלויה בכל כך הרבה משתנים, ואני שמח שאני לא צריך לקבל אותה בעצמי, אבל ככה מתוך הכסף ומתוך התרומה היחסית מוגבלת, אני לא יודע, זה באמת קשה.
אני חושב שאולי זה באמת מקום לשאול, לבוא ולשאול את סביב אריה. אם הוא חושב שהוא רוצה להמשיך עם חוזז, אז זה משהו שצריך, כאילו, אני חושב שזה שיקול המרכזי.
אבל אתה נמצא בעולם של מידע מוגבל, כן?
נכון.
השאלה זה מה שלך במקום חוזז. אם אומרים לך, אתה מקבל חוזז או יוראי מליח, אז גם אני הייתי רוצה חוזז.
לא, חבר'ה, גם בסוף כאילו... גם בזה?
לוקחים בדש בחזרה לחוזז?
לא.
גם בסוף, אתה אומר על רזי והכל, בסוף זה שאלה של מחיר. מה זאת אומרת? מה זה, זה לא פה, מה זה זיו רוצה? ברור שזה זיו רוצה, אבל מה זה רוצה? באיזה מחיר? במחיר של עידן דן, ברור שאני רוצה אותו. במחיר של לא יודע מה ברור שלו. וזה יצטרך זה, ושוב, אני גם חושב שמכבי תרצה למכור אותו, ובוא נגיד שאני יכול להעלות על הדעת ככה בנף יד איזה 3-4 קבוצות שירצו לקנות אותו.
טוב, גלשנו פה לדיון עמוק של הקיץ, כמה אנחנו בים.
ממש. רגע, שוורצברג, תגיד, אני בדיוק היום תהיתי לגבי זה. חוזז שנה, נכנס לשנת חוזה, שנה הבאה.
שנת חוזז.
שנת חוזז, בדיוק. ובסוף השנה הזאת, הוא שחקן חופשי, אבל בגלל שמכבי מועדון הראשון שלו כשחקן בוגר, כן מי שירצה אותו יצטרך לשלם
דמי
השבחה. אז זה לא, הוא לא יצא בחינם גם אם הוא יוצא.
אין חינם.
מה שנקרא שחקן חופשי מוגבל בעולמות ה-NBA.
כן.
אבל הדמי השבחה האלה זה לא משהו רציני.
מיליתי את הברקט.
לא, תלוי על איזה שחקן.
כמו שראיתם על הראל שלום, זה מה דברים שהם בסוף...
לא, לא, לא. מה אתה שואל? אתה מחוזז להראל שלום?
הדמי השבחה טוב, אולי אני טועה, אבל...
לא, 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 עד מאה השבחה על חוזה... בוא, עד מאה השבחה על גוני היו אמורים להיות לא רחוקים כל כך...
ממה שקיבלת.
לא, כאילו, קצת פחות, אבל לא כזה דרמה. אני... חוזה זה מצד אחד הוא שחקן של הרבה, אבל מצד שני אתה צודק שהוא כבר לא צעיר והכל... אני לא יודע בדיוק מה הנוסחה, אבל לפעמים זה יכול להגיע למספרים גבוהים. זה תלוי בחוזים ותלוי... יש שם כאילו ממש נוסחה כמה הופעות בנבחרת היה לו וכמה... וכל מיני דברים כאלה. וכמה שנים הוא במועדון, אני לא יודע, זה יכול להגיע למספרים גדולים, אני לא יודע בדיוק איך זה יעבוד עם חוזז, אבל בכל מקרה, מכבי לא אוהבת להגיע למצבים. מכבי, ברגע שהיא מבינה שזה כבר לא יעד אסטרטגי, היא לא... היא תשתדל לא להחזיק אותו.
חוץ מעם קניקובסקי, שהם עשו את הדיל הכי גרוע שניתן לעלות על הדעת בערך.
מה, עם קרצב? מה זה היה?
לא, קניקובסקי שהם מכרו אותו ב-600 אלף פחות או יותר לנתניה, זה היה סעיף שחרור שלו.
אה, בסדר, היה לו סעיף.
כן, לא, אבל הוא קיבל השאלה עם סעיף...
רכישה, כן.
לא מצליח להבין את ההתנהלות הזאת כל כך, נגיד שחקן כמו...
הם לא עושים את זה מעל זה, אגב.
לא, שחקן כמו אלטמן, מה האינטרס שלהם להאריך חוזה? כאילו, מה... תעזבו אותו כבר. כאילו, שחקן כמו אלטמן, שחקן כמו...
למה לא?
כי מה, עכשיו אתם ימכרו אותו, הם ימכרו אותו.
מה אכפת להם?
למה? הוא ישחק עם מכבי יום אחד.
מה אכפת להם?
למה? לענות השחקן.
תראה, יש בעיה בעולם...
השחקן הרי לא יכול לא לחתום על חוזה, כי מה, הוא יושב שנה בספסל של מכבי, הוא בן 25.
אבל זה הקטע.
שמע, יש הרבה מאוד שחקנים בכדורגל...
יש פה שוויון מאוד מובהק.
עזוב, יש הרבה שחקנים בכדורגל הישראלי, שחשבו שלא יצא מהם כלום עד גיל 23, 4, 5, והם פתאום פרצו והכל.
היין ערך, גיא בדש. זה גם יכול להיות אחד הראפרים הכי טובים בארץ.
ואני אומר, הנה, כן, גיא בדש, דוגמה טובה. ולמועדון כמו מכבי תל אביב, לא שווה לקחת את הסיכון שפתאום תומר אלטמן ייתן עונה מטורללת בהפועל ירושלים, יביא אותה לפלייאוף העליון, יהיה שחקן העונה. תראה, הנה, אגב, זה קרה להפועל תל אביב עם אופק ביטון. גם כן.
בגיל שונה, אבל זה לא אותו דבר.
לא כזה.
לא כזה שונה.
לא כזה.
זה שתיים, שלוש.
עזוב, הם קרובים מאוד בגיל. אבל זה יכול לקרות גם ב-20, ולבדש זה קרה בגיל 26-7 הפריצה.
לא, נכון, בדש זה דוגמה טובה.
ואני אומר, בסוף מועדון כמו מכבי תל אביב, לא יכול לקחת על עצמו את ה... לא רוצה, לא יכול, את הקטע הזה שפתאום שחקן כזה יפרוץ, והם... וואי.
שוורצברג, אתה מתאר את זה מאוד מאוד יפה, אבל בסוף שוק השחקנים בעולם, לא רק בישראל, הוא שוק שהוא קרוב מאוד לעבדות. הקבוצה קונה אותך ואין לה שום אינטרס לוותר על מה שהיא שילמה עליו כסף, שחקנים מפסידים מזה מאוד, הם תלויים מאוד בקבוצת האם שלהם, ברמה שאם הם לא מסכימים לחתום על חוזה חדש, הם גם ייובשו על הספסל או מאיימים עליהם על כל דברים.
אבל בוא, מה זאת אומרת, הקבוצה הזאת היא גידלה את השחקנים האלה, כאילו תומר אלטמן והכל, הם גידלו אותם.
אבל גם, אבל סליחה, בוא נשאל אותך ככה, מערכת החינוך בישראל גידלה אותי, נכון? מה הייתי? עכשיו תקצור עליי דיבידנד? לא, זה לא עובד ככה.
קודם כל, כן, אני חוצרת עליך מיסים כל שנה.
לא, אבל זה לא המערכת החינוך, זה המדינה.
נכון, בגלל שיצאת מהמדינה, ואתה אזרח המדינה, ולמדת במערכת חינוך והשקיעו בך, אתה משלם מיסים למדינה כל החיים.
אתה לא שואל את המדינה איפה לעבוד.
אתה משלם מיסים בישראל.
לא, אבל אתה שוב, יש לך איזושהי דרגה של חופש, שהיא לא סבירה.
חייב להיות לזה גבול.
אז אל תאריך חוזה.
תגיד בגיל 27, בגיל 28.
אתה לא.
אתה יכול לשלם בשנה.
נכון, אתה משלם.
שאתה מקבל שכר, בוא.
אתה מקבל שכר, אבל זה מחיר מקצועי שהוא לא סביר.
זה סבבה, נו מה.
זה ייבוש.
אז מה אתה רוצה, שמועדון ישקיע בשחקן בלי סוף? גם בנוער, גם בבוגרים, ייתן לו לשחק.
אני חושב שיש פה פונקציה של הופעות ופונקציה של רצון השחקן, שכנראה לא באים מספיק לידי ביטוי. וצריך לעשות איזשהו, תאמין לי, אני מאמין מספיק באורחי הדין של עולם הספורט, שפעם אחת יכולים לקחת את כל היכולות שלהם שהולכות לטובת הקבוצות והרמאויות האלה של התקרות שכר וכאלה, הם יכולים פעם אחת לעשות את זה לטובת השחקנים.
למה לא להגיד איזושהי רגולציה שעד גיל מסוים, אם עד גיל 24, 25, לא שיחקת כמות כזאת של הופעות במכבי תל אביב, אז אתה שחקן חופשי, זהו, נגמר. לא יכולים להאריך החוזה.
לגמרי, זה הסיפור, זה מה שצריך להיות.
כן,
יש... אם לא שיחקת איקס הופעות בקבוצת הבית שלך עד גיל מסוים, אתה לא יכול לשחק שם יותר, לא יכול להאריך שם חוזה.
עזבנו, זה דברים שהכי קל לפרוץ, אז יקנו אותו בגיל 21 במקום זה.
בסדר, אז תמצא דרך שלא יפרצו, שיזכרו את אהוד שוורצברג.
חוק אהוד שוורצברג נקרא
לה. בדיוק.
בוסמן הישראלי. טוב, מפה לשם אנחנו מדברים כבר 40 דקות במסגרת הפיס על המשחק נגד מכבי נתניה.
אה, היה משחק נגד נתניה?
כן, כן, חלש מאוד.
מצטיין המשחק.
מצטיין, בואו נבחר מצטיין. תשמע, קשה מאוד.
נדב זמיר.
נדב זמיר סולידי.
כמה משחקים סולידיים, הייתה לו הצעירה יפה שם גם כזה ביתה מהפינה שהציל יפה, והוא מאוד שקט, אם אמרת על גלאזר, אז גם נדב זמיר, לעומת תחילת העונה, אני מרגיש הרבה יותר בטוח שהוא עכשיו בשער, אחלה נדב זמיר.
דווקא שהוא נגד נתניה, אני לא כזה שקט, בהתחשב בביתה הקודמת של פלקוצ'נקו. אני חושב שלא היה מישהו שהתעלה, בואו נגיד, יותר מדי. אני חושב שסדריק נכנס והיה די טוב. קארם נכנס והיה די טוב. וזה מה שיש.
כן, אין, אין. אפשר לתת לסדריק, אבל אין.
אין, זה לא היה. זה לא היה משחק למצטיינים. טוב.
מצטיין בר כהן.
כן. טוב, אז אנחנו נצא לאות ונחזור עם הפינה שכה רבים, כה אוהבים.
ליטוף או תינוף?
אוקיי, חזרנו אחרי הפסקה די ארוכה, ראינו קצת כדורגל, שתינו קצת בירה, דיברנו על אה ועל דה, ואנחנו הגענו שוב לפינה הכה אהובה. עם הג'ינגל הנפלא, שאין לה אף שם שני או שום דבר, לא ברור מה הלך פה בחצי שנה האחרונה, שאף אחד לא הגן על, על הג'ינגל הנהדר הזה.
תו תקן למקצוענות, הג'ינגל.
חד משמעית, או בשמה השני.
טלדו, הייתה לך רק עבודה אחת, לא ביצעת אותה כהלכה, ויצא מזה דחקה לכל החיים.
ביצעתי אותה בצורה מזהירה. אף אחד לא ביקש את הג'ינגל, ואני עשיתי אותו כאן מתוכנית 2.
בוא נה, אני פתאום נזכר שלא שרנו אף שיר בתחילת התוכנית.
בצדק, גמור, אין שום סיבה. לא, לא, זה בסדר גמור, הוא יכול לחוס.
דורון חזר, הגנה ופסטות חזר מחול במיוחד, ולא נשאיר לו?
לא, לא, אין צורך.
זה אורחשטיין, שדדה שאני איתך, אני רציתי לשיר.
טוב. חברים, אז הגענו באמת לפינה נהדרת, דיברנו גם, עשינו תיאומים, תיאומי ליטוף ותינוף. מי רוצה להתחיל? שוורצברג, אתה?
אני, יאללה.
יאללה.
רוצה לתנף על איגוד השופטים, סלש על אוהד אסולין, לא יודע על מי לתנף יותר, אבל... זה באמת, עכשיו דווקא קל לי להגיד את זה, כי הוא לא באמת עשה שום שריקה שהכריע את המשחק, לא היה פנדל, אבל זה באמת כנראה לא היה פנדל. הוא לא, זה לא פעם ראשונה כבר. הוא לא שופט כדורגל.
לא, לא.
הוא לא יודע לשלוט במשחק, הוא לא יודע על מה להתעכב ועל מה לא, הוא לא מבין מתי עבירה ומתי לא, ומה זה יד ומה... הוא באמת לא מצליח לשלוט באף משחק שהוא נמצא בו. לא מדבר איתך על דרבי תל אביבי, לא עט עם מאות אבוקות שנזרקות. משחקי פלייאוף תחתון פשוטים, הוא אף פעם, הוא פשוט לא ברמה. ואני באמת לא מבין איך נותנים לשופט כזה שוב ושוב ושוב לשפוט משחק כזה. משחקים בליגת העל. זה היה באמת תצוגה אחת הגרועות שאני זוכר משופט בליגת העל. ושוב, לא בגלל הדברים, להפך, דווקא בעידן עכשיו... עם עבר, אז כאילו בסדר, שופט לא מכריע משחקים כמעט אף פעם, כי יש עבר שמגבה אותו בטעויות קשות, אבל אתה רואה את השופטים החלשים לפי איך שהם מנהלים את המשחק ושולטים במשחק. זה מה ששופט צריך לעשות, הוא פשוט צריך לנהל את האירוע, והוא ניהל את האירוע שערוריה. צהובים לא קשורים, פתאום זה כן, פתאום זה לא. כן, באמת, ממש הזוי. תקב
על דברים שכאילו באמת נכים. ושוב,
לא, אין לזה קשר לתוצאה ולא אפסנו בגללו, אבל באמת, כאילו, צריך לשים סוף לשופט הזה.
כן, ראינו שופטים גרועים, והוא מהחלשים מכולם. נקווה לא לפגוש אותו יותר, מה שכנראה אומר, שנפגוש אותו בדרבי. נועם תרשיש?
אני גם בוחר לתנף, אבל לפני זה יש תינוף אורח. אני כמובן לא אעשה מה שעושים בפוד הירושלמי, ולא אכבד את המעמד. תינוף אחד או ליטוף אחד פר אדם.
אוקיי, אבל בוא נכניס, נלמד מחברנו ברק בן יעקב, ונכניס איזה חסות לתינוף האורח. התינוף האורח בחסות?
אני לא מתייחס לחברי קאסט של כל מיני פודים מתחרים, לא מעניינים אותי.
אבל בחסות חיות וליטופים, או אני לא זוכר בדיוק מה השם
שלה. או, בדיוק, חיות וליטופים של חבר העמותה, דניאל אברבוך, שהוא גם זה שנתן לנו את התינוף האורח, מה שנקרא. הוא שאל אותי, ואני חושב שזו שאלה לגיטימית, למה כל שחקן שמגיע בינואר או בכלל חדש, צעיר, מקבל את המספר 77? משום מה יש הרבה כאלה, גם על מגור עכשיו, גם הוואקה בזמנו, גם קארם בזמנו. מה הקטע עם ה-77 הזה, אברבוך שואל?
אני לא זוכר 77 של הוואקה, ואני די טוב בדברים האלה.
היה בוודאות, למה נקרא קו 77, לא?
לא, לא. זה בגלל שדיברנו על קו 77 והוואקה אוהב לנסוע בו.
אולי, אולי.
אבל אני זוכר 44 להוואקה. אבל אני, דיברנו על זה, יושב פה הדובר שעובד, הדובר לשעבר שעבד בצמוד עם האפסנאי, אולי הוא יודע להגיד כמה דברים, אבל נראה לי שלילדי דור הזד, לצעירים שבאים, 77, זה מספר של אחד השחקנים המרגשים בעולם, זה חביצה קרצוויחליה, הוא משחק עם 77.
כן, אבל נראה לי שהאובססיה שלנו, ה-77, התחילה לפני...
לפני חביצה?
כן. תנאי החביצה. בכל אופן, אז תודה לעבר ברוך על הטינוף האורח, אבל אני, יש לי טינוף קצת אחר, והטינוף שלי הוא על ידידנו, לא ידידנו, אלא המתחרה, ניר צדוק, מי שאמור לכאורה לייצג את תקשורת הספורט האלטרנטיבית. אז השבוע היה לו בפודיום, זה איזשהו טייק לא ברור על כל הקבוצות הקטנות, שאיתם תשחק הפועל תל אביב, במידה והיא תרד, כל מיני קריאת ביאליק וירמיהו חולון, היית מאמין שאנחנו נשחק נגד הקבוצות האלה, ובעקבות הטייק הזה הוא גם רב עם הכוכב הגדול של הפודקאסט שלנו בטוויטר, קרא לו תרחן וכדומה, על זה שאוכשטיין העז לבוא ולהגיד לו שזו התנהלות שהיא לא מכבדת, או מאוד במרכאות לא אלטרנטיבית, זה מה שהייתי מצפה מכל מיני פרימויים וכאלה, להגיד איך הפועל תל אביב תשחק נגד הקבוצות הקטנות האלה וכדומה. אז בעיניי, קודם כל, רק על זה שהוא יצא נגד אוכשטיין, אני רוצה לחסל אותו.
זה
אבל,
ברור.
בדיוק, אבל אני חושב שזה לא... יש איזשהו קטע של גם מועדי הפועל תל אביב בכלל, שהם קצת מקביסטים. כאילו אולי בגלל ההצלחות שלהם בשנים עברו, הם כאילו לא מסוגלים להתמודד עם זה שהם כבר לא אותה הקבוצה שהם היו, וזה גם להפועל פתח תקווה היה, והם נאלצו להיגמל מזה כי המצבה משתנה. אז גם הפועל תל אביב אולי צריכה לשנות את הפאזה הזאת.
למרות שהם מדברים על מישהו
ש... רגע, זה דבר אחד. זה דבר אחד. דבר שני, אין שום פחיתות כבוד בלשחק בליגה הלאומית, אין שום פחיתות כבוד בלשחק בליגה א', בסך הכל זה ליגות שיש בהם הרבה רגש, הרבה כבוד גם, אני לא חושב שזה כאילו אוי ואבוי לי, נכון, כאילו זה קבוצה בירידה, ונכון, לא כל אחד רוצה לראות את עצמו בליגה א', אבל כן, אפשר גם לראות הרגעים הטובים, ואפשר לראות קבוצות מרגשות, ועם כל הבדיחות האלה, בסוף כדורגל זה כדורגל, אנחנו אוהבים את הענף ספורט הזה, ותקשורת הספורט האלטרנטיבית אמורה להרים לענף, ולא להוריד לו, ולהגיד שירמיהו חולון זה קבוצה בבדיחה, או אני לא יודע, כל מיני דברים שנאמרו שם, אז אני מסכים לגמרי עם אוכשטיין, ואני חושב שניר צדוק יכול לייצג יותר טוב את העולם הזה שאנחנו כל כך אוהבים, וגם להיות פחות מקביס, כי בסוף, גם אם יהיה לו מלא כסף, הוא לא יהיה מקבי, אני רוצה להאמין, למרות שזה מה שהוא אמר היום בפודקאסט שיצא להם החדש, אבל אני הייתי רוצה לקוות בשבילו שגם עם הרבה כסף, הפועל תל אביב לא תהיה מקבי תל אביב.
אני רוצה להתחבר לזה, ואני כל השבוע מתבשל עם זה, כי יש לי אוהדי הפועל תל אביב, חבריי הטובים ביותר אוהדי הפועל תל אביב לצערי, אני מנסה להאמיר אותם, אבל הם התאהבו בפוזה הזאת, הפוזה הזאת של המסכנים ששונאים את הקבוצה שלהם, שהם הרבה יותר טובים מהקבוצה. אנחנו האוהדים הכי טובים בליגה, והקבוצה שלנו חרה, והנהלה חרה, וזה שאוהדים בליגת העל מעיזים לשיר לקבוצה שלהם, לשחקנים שלהם, השחקנים יבני זונות, או ההנהלה יבני זונות, זה מבחינתי, הם מאבדים את כל היופי שבתפאורות שלהם, והשירים היפים והכל. חלס עם זה, אתם לא מסכנים, הייתם בליגת חצי גמר וופה, רבע גמר וופה, לקחתם אליפויות, לא הייתם בליגה א' ובליגה ב', אתם לא כאלה, לא כזה נורא לשחק בליגה לאומית, תעודדו את הקבוצה שלכם, תפסיקו לשיר את השירים האלה, אתה רואה את הפוסט תוצאות שלהם, התגובות שמה, תשרפו בגטו. זה מה שראיתי, תגובה אמיתית. אני אומר, אין מצב שהקבוצה שלנו, אם היינו נאבקים נגד הירידה, יכול להיות שהיו מקללים את זיו, את ההנהלה, זה גם כן היה משהו ספורדי, כי כן היינו שם, אבל בסוף המיינסטרים של הקהל שלנו, נראה לי שזה מה שגם חיובי בזה שאנחנו קבוצת אוהדים, שאנחנו תומכים בקבוצה שלנו בכל מצב. אין מצב שנקלל את השחקנים שלנו בצורה הזאת. והפתרון של הפועל תל אביב לדעתי, ומזל שהם לא מבינים את זה, זה קבוצת אוהדים.
אני חושב שחוץ מאיתנו, כל קבוצה בארץ, כשהיא לא מצליחה, מקללת את השחקנים וקללות קשות. פשוט הפועל תל אביב הם קהל מאוד טוב ביחס למיקום שלהם, אז שומעים אותם חזק. לא חסר מה שביתר עושה אחרי כמה הפסדים, מי תורידו את החולצות עד לחכות לשחקנים והכל. וכל קבוצה בארץ עם קהל גדול, אפילו
גם נתניה קיללו את השחקנים,
גם נתניה קיללו את השחקנים. מכבי חיפה זרקו חפצים על מי זה היה אז בעשור הקשה שלהם, טוואטחה, מי זה היה? זרקו עליו חפצים, היה להם שירים שלמים נגד יעקב שחר.
זה שונה, אבל
לא היה זריקה של משענת יד של אוטו?
זה מכבי תל אביב, חיכו לשחקנים אחרי כל משחק בעשור הקשה, וקיללו אותם תוך כדי משחק, ועשו ללוני את המוות עד שהוא הלך. זה כל קהל ככה ברגע ש... כל קהל גט של קבוצה גדולה ברגע שהקבוצה חלשה.
אני לא מסכים איתך, כי אוהדי הפועל תל אביב אוהבים את זה. הם רוצים את זה. זה מה ש... זה עכשיו התדמית שנוצרה להם.
הנה, בוא, אתם אומרים דבר והיפוכו. הוא אומר שהם
נכון, הם אוהבים את ההתמסכן הזה, את הלסנות הקבוצה שלהם. זה מה שהם אוהבים עכשיו. זה הקטע שלהם בעשר שנים האחרונות, מאז שאין להם קבוצה שהיא מתמודדת על אליפות. הלסנות הקבוצה, אנחנו יותר טובים מהקבוצה שלנו. כי זה מה שעכשיו הקהל שלהם, שהוא בין 18, בין 19, על זה הם חיים.
בסדר, אבל למה אתה חושב? גם מכבי תל אביב היה להם עשור כזה.
לא יודע, הם מעדיפים לסבול, הם רוצים, הם נולדנו לסבול הזה שלהם.
עזוב, קודם כל אנחנו היינו מאוד חזקים בנולדנו לסבול הזה.
אנחנו באמת סבלנו.
וגם הם סובלים במונחים של הפועל, במונחים של קבוצה שרגילה לדאבל ולאליפויות והכל.
לא לקחו דרבי, אנחנו לא לקחו דרבי 40 שנה.
הם לא לקחו, יש יותר משחקים שהם לא ניצחו בדרבי, מאשר אתה כל הרצף שהתבחיינת.
אני חלמתי לשחק דרבי.
זה לא משנה, אבל אתה לא יכול להשוות את הפועל ירושלים להפועל תל אביב. זה כמו שיבוא אליך, לא יודע מה, אוהד מנצ'סטר סיטי ויגיד, מה אתה...
זה אני מסכים, אתה לא יכול להשוות, אבל אתה כן יכול לבקר אותה.
אני רק אומר שמה שעובר על הפועל תל אביב, בדגש על מה שקורה להם במשחקי הדרבי, שזה באמת רצף האירועים הכי הזוי, שתי קבוצות שבאותה ליגה עשור, שלושה משחקים בעונה בממוצע, הם בקושי כובשים גול, וזה שהם קבוצה שעד לפני כמה שנים היו באמת אימפריה, והם הפכו להיות קבוצה זה, זה תופעה שהיא קשה מאוד להכלה לאוהד, ואוהדי הפועל ירושלים בסוף שנות ה-90, שהיה להם עשור כזה, היו, בוא נגיד, לא פחות רעים.
וגם הלכו ונעלמו.
וגם קיללו את ההנהלה ואת השחקנים, ויעיד, תשאל את המנהל המקצועי שלך כמה היו בכללים בהפועל ירושלים, שחקנים בסוף שנות ה-90.
אני לא מדבר על הכללות, אני מדבר על ה... אני
לא, אמרת, השחקנים יבני זונות, והנהלה, וזה, גם עלינו, עדי בית"ר היו אומרים את זה. אתם אוהבים לסבול והכל וזה. זה בסוף דרך התמודדות של אוהד, עם זה של, עם שנים של כישלונות. אני לא חושב שאף אחד אוהב את זה. אני כן, אני מבין למה זה נראה ככה, כי באמת הם עודדים חזק, והם ממשיכים לבוא והכל, והם...
לא, זה אני בעד.
והם רצים על הטייק הזה של כאילו נולדנו לסבול, כמו שאנחנו רצים
הרבה שנים. שמע, אני רוצה להגיד בהמשך למה שאתה אומר, שוורצברג, שדווקא אני לצערי נאלץ להסכים איתך, כי אני חושב שיש איזשהו נרטיב שאוהד כדורגל בונה לעצמו, והנרטיב הזה הוא נורא משתנה לפי השנים שבהם התחלת להיות אוהד, והם השנים בהם נבנתה העדה שלך. ואמרת את זה מקודם עידו על הדור החדש שלנו, שזה נכון, זה דור שפחות, הוא ראה הצלחות. הירידת ליגה האחרונה שלנו הייתה 2013-14 של קטמון לפחות, והחבר'ה שבחמש שנים האחרונות הם אוהדי כדורגל ראו באמת קבוצה אדירה, שהעונה הכי קשה שלה הייתה עונה שכמעט ירדנו בה, אבל לא ירדנו בה, והצטיימה באמת
דבר מרגש.
ממש הישארות מרגשת. והפועל תל אביב, בעשור האחרון, מה שיש להם זה רק את הסבל, אז אתה מאמץ את הסבל, זה הופך להיות חלק מהזהות שלך, אני מבין את זה, אבל אני חושב שהם גם יצטרכו מתישהו לבנות את הזהות שלהם על משהו אחר נוסף, קהילתי, ויש להם הרבה על מה, כי זו קבוצה באמת עם המון קהילה.
זה נכון, זה נכון. הם הולכים בכיוון לא טוב, שבסוף חלק מרכזי מזה זה הכישלון המקצועי שקורה להם, שהם פשוט לא מצליחים ברגע. בסוף, מה שמחבר קהילה ואוהדים והכל מעל הכל, זה הצלחה מקצועית, זה ניצחונות. יש ניצחונות, ויש אווירה יותר טובה, גם אם אתה בליגות נמוכות. לנו זה היה מאוד נוח הקטע הזה של הליגות הנמוכות וכל הזמן נצחים ואווירה טובה והכל, והעונות האחרונות בכלל חיברו אותנו, וברגע שיש הפסדים מועדון נראה רע. מכבי באמת היה להם את העשור הנוראי עם לוני, והקהל שם היה נראה מזעזע
לגמרי,
וחיפה עם היאן קלך וזה, בסוף הם יצטרכו הצלחה מקצועית וזה יחבר את הקהל
משהו
שלהם.
משהו יתפוס, נכון, אני מסכים איתך. אני גם חושב שבסוף הפועל תל אביב זה הקהל ש בעיניי זה הקהל שמולו יש חוויה, אם נוציא את ביתר, כן, שזה דרבי ויש הרבה אמוציות, אז זה הקהל שאתה רואה מולך ואתה אומר, אלוהים ישמור, כאילו, היינו עכשיו נגד הפועל פתח תקווה, נגד שוורצברג, והם נתנו את השיר של רוני, שזה פשוט כאילו חוויה.
וגם אני חושב שצריך לזכור, שמטנפים עליהם והכל, אבל אנחנו צריכים לזכור, בעידן שאנחנו נמצאים בו, של האלימות ביציעים והכל, ואנחנו, מהנקודת מבט שלנו, מה שבתר, אני לא מדבר, מה שהם עשו לנו, ומכבי תל אביב חיכו לבריגדה בירידה מהאוטובוס, ומכבי חיפה רצו להביא לנו מכות בטדי, ועם הפועל תל אביב אף פעם לא היה לנו שום דבר.
הכדורסל קצת עושה בלגנים בכדורסל.
כבר לא שנים, כבר לא שנים, וגם, ובכדורגל לא היה לנו שום דבר, ולא קרוב בכלל, ואנחנו צריכים גם לזכור את זה ולבחור את המלחמות שלנו. יש מספיק קהלים שמחפשים, גם נתניה אגב רצו לתת לנו מכות פעמיים, ובסופו של דבר אני בא למשחק מול הפועל תל אביב, ואני מרגיש יחסית נוח ורגוע, ובהרבה משחקים אחרים בליגת העל, בצורה קיצונית לא.
לא, אין פה מיוחדת עם הגעה של הפועל תל אביב, זה ברור. אני לא מבין איך הם לא באמת הולכים לכיוון של קבוצת הולדים. למה הם כל הזמן מחכים למיליארדר הבא שיקנה אותם? הרי זה הלך להם בכדורסל, זה הצליח להם. הם במקום...
בסוף מיליארדר לקח.
בסדר, אבל הם הגיעו לשם במקום אחר, והם גם מחזיקים אחוזים בניהול, וגם הם מבינים את המשמעות של לנהל את הקבוצה, של להיות ה... הם הרי קהילה, יכולים להיות קהילה דומה לשלנו באופי שלה. הם
הרבה, קהילה, קבוצת הולדים, יש תקרת זכוכית.
מה תקרת זכוכית? תל אביב עשינו, לא... עליה, עשינו פלייאוף עליון. הם יעשו פי ארבע...
לא, הפועל תל אביב לא מספיק פלייאוף עליון בו.
אבל הם יכולים לעשות פי חמש, פי עשר.
לא משנה, גלשנו יותר מדי על הפועל תל אביב, הם לא מספיק מעניינים. עוד קבוצת ליגת על, אני לא חושב שצריך להתייחס אליהם יותר מדי לאף כיוון.
אני עברתי לוואטסאפ, היה לי יותר מעניין.
לא, אין סיבה להתייחס למועדון הזה יותר מדי לאף כיוון.
אני חלוד בתור מנחה, עוד לא ידעתי לקטוע את זה בכלל. כן, כן, שניכם. במעבר חד, אני רוצה ללטף, ואחרי חצי שנה בממלכה המאוחדת, אני רוצה ללטף את, את ההתאחדות הכדורגל האנגלית, או בכלל את תרבות הכדורגל האנגלית. זה לא חדש, וזה לא מפתיע, וזה, וברור שהאנגליה היא מולדת כדורגל, ודברים שהולכים שם, הם, זה באמת טענו, גם רמת המשחקים וגם התרבות מסביב, אבל לראות את זה כמעט כל שבוע מקרוב, הייתי במשחקים, ממשחקים בליגה התשיעית עד, עד משחק של הנבחרת בוומבלי נגד ברזיל, ופשוט האהבה שם למשחק ועל הדעת איך לתת את, את הערך המוסף מסביב, משחקים בשעות טובות, בימי שבת, שהרחובות ליד ה, ליד האצטדיונים מתמלאים ונחסמים כדי שיהיה מקום לאוהדים, אז זהו, בכלל התייחסות בכבוד, כל הקבוצות, כאילו, משחקים בליג 1, ליג 2, ליג צ'יט, שיש לך קלאב האוס, יש בירה, יש נקניקיות שיותר טובות מהנקניקיות בארץ, אם אתה רוצה, אתה יכול
לקנות... זה משוגע, האוכל בכדורגל באנגליה?
מדהים.
באמת, בכל כזה דוכן קטן ליד ה... ליד המגרש, אתה מקבל איזה מאכל, יש את העמוד...
בירות, בירות, פאקינג בירות.
יש את העמוד הזה בטוויטר, פוטיסקרן. נתקלתם בזה? זה כאילו כל מיני, בדיוק, כל מיני אוכלים כאלה של מהכדורגל, והרבה מהאי הבריטי, איזה דברים שווים.
יצא לי להיות בה, כאילו, יש באמת אוכל טוב בכל מקום. האצטדיון של לוטון ששווה להגיע לשם בסיבות אחרות, אבל יש שם גם כאילו... אתה יודע, פתאום מביאים לך כאילו עוף קוריאני עם איזה, כאילו אתה לא מבין מאיפה זה בא, עולה
יש שם כזה שילובים מקומיים, נכון?
כן, זה גם מיני דברים.
זה גם עכשיו היינו בפריז עכשיו, לפני כמה חודשים בפריז במשחק של רד סטאר, שזה כאילו הקבוצה של ה... של הפרברים הפחות, נקרא לזה,
אינר
סיטי, בדיוק. והם עשו שם, היה להם בגט כזה צרפתי, מרגז כזה של המרוקאים שגרים בשכונה, מושלם. כל החיבורים האלה זה הכי טעים שיש.
בדיוק, אז דברים כאלה. אבל אני מדבר כאילו, באמת, הייתי, אני אקח דווקא את המשחק בליגה התשיעית שהיינו. הלכנו יום צהריים, משחק גביע, ליגה תשיעית, אתה נכנס, אתה משלם 5 פאונד, יש לך שם קלאב האוס עם 5 ברזי בירה, נקניקיות, לא המון אוהדים, אבל היו איזה 100 איש, זקנות שצועקות על השופט, באות עם הצעיף של הקבוצה המקומית, ודרך אגב, כדורגל וויז, אני חושב שכאילו ראיתי משחקים בלאומית בקצב פחות גבוה ממה שהיה שם, אבל באמת לראות את ה... אהבה למשחק שכאילו גם הסאפורט יור לוקל קטים שכאילו באמת קבוצות בליגה חמישית ושישית מביאות אלפי אוהדים למשחקים ופשוט כבוד לכל הדבר הזה ולכל המשחק הזה שאנחנו כל כך אוהבים ובאמת כל כך פשוט לעשות את זה.
רגע, איזה משחק אבל ראית בליגה התשיעית ומי ניצח?
זה היה וומבלי נגד צ'לטהאם, משהו כזה, אני זה. זה היה במגרש הביתי של וומבלי.
שם קשה להגיע, השם של הקבוצה השנייה שאמרת שם.
צ'לטהאם and something, לא יודע, זה כזה. לא זוכר את ה... עכשיו גם כן, זה מצחיק, זה כאילו קרוב לשכונה של ומבלי, אז אתה רואה מהמגרש הקטן את הקשת הגדולה של ומבלי, ניסיתי לעשות לזה תמונה, לא יצא טוב בפריים, אבל באמת כאילו אוהדים מגיעים, זה היה ראשון בצהריים, באים משפחות, כאילו זה אירוע גם כאילו של השכונה הקטנה הזאתי, והקבוצה המקומית ניצחה 4-1, הם היו הרבה יותר טובים, למרות שבליגה הם כנראה מתחתיהם לפי מה שהבנתי, אני לא זוכר, כבר הכל מתערבב לי.
טלדו, יש לך כבר קבוצה מקומית? זאת השאלה.
יש לי קבוצה מקומית, תשמע, יש לי החבר הכי טוב שלי באנגליה, אחד החברים הכי טובים שלי באופן כללי, הוא מייסד חוג האוהדים של לוטון בישראל. עכשיו, לוטון במקרה עלו לברמרלינג בעונה שעברה אחרי הפלייאוף וזה, באמת נתנו עונה מרגשת, והקבוצה שהייתי בהכי הרבה משחקים של הבית וחוץ העונה זה לוטון. המגרש בלוטון חוויה אדירה. והדבר שהכי גרם לי להבין זה שאנחנו צריכים אצטדיון אנגלי, קוביה כזאת, 10,012 איש, זה תענוג. תרבות עידוד שם, זה גם כן, זה שונה לגמרי, זה כל מיני קריאות.
צ'אנס.
נורא, כן, נורא מצחיקות. אני לא, כאילו, לא מחדש פה שום דבר, אבל זה פשוט נורא מגניב לחוות את זה שבוע אחרי שבוע. ועדיין, עם כל הליטוף לכדורגל האנגלי וכל מה שאמרתי, תן לי את אתמול, באמת משחק זעזע היה, ולהיות עם החברים ביציע ולהיות הפועל ירושלים, כאילו, לראות את הדברים שקרו העונה, גם את הרצף ההתחלתי וגם את וגם את המשחק בדרבי והמשחק הזה, לראות את זה לבד בסלון, לקפץ ושהשכנים לא מבינים מה זה הצעקות האלה, זה חוויה מיוחדת, תרשי, שאתה מכיר.
זה מזעזע, אגב.
כן, כן,
ואני הייתי בשנה שעלינו ליגה, אני זוכר שיצאתי אחרי שניצחנו את המשחק עלייה כזה לרחובות פריז במראה, ואף אחד לא הבין למה אני כאילו כזה חוגג עם צעיף, וזה חוויה מטורפת.
כן, יש איזה משהו מאוד מנוכר, אבל אני מסתכל על הדברים הטובים, אז יופי הפועל, יופי, מאוד התקעגעתי, מאוד כיף להיות במשחק, נראה לי שבזה נסיים, ליטוף לקהילת הפועל ירושלים, על כל הבאמת תגובות החמות שקיבלו לראות אותי, זה היה ממש מרגש, לא ציפיתי לכזה, ותודה לכל מי שניגש ואמר שלום ושאל לשלומי ולשלומי באנגליה.
Welcome back.
לעוד שבוע. תלוי בוויז ובאיראנים בעצם.
טוב, אז אני רוצה ללטף, אבל אני רוצה להתחיל באיזה דקה ככה, מונולוג שלא הכנתי. אז כמו שכבר הבנתם, אני סיימתי תפקידי כדובר הקבוצה לפני שבוע או שבועיים. רציתי קצת לסכם את החוויה שהייתה מאוד מאוד משמעותית עבורי. כמו שכתבתי בפוסט שלי, זה היה חלום שלא ציפיתי אליו, שלא, בכלל לא חשבתי שיקרה והוא התגשם. באמת לא חשבתי שאני אהיה דובר של הקבוצה, זה הכל התגלגל מאוד מהר. אגב, זה התחיל גם פה, בפודקאסט המון, שנתן לי איזושהי במה ראשונית, ביחד עם הטוויטר, ביחד עם צוות המדיה שכזה גילו אותי, וזה היה נורא, נורא מהיר. הייתה חוויה מדהימה, למדתי הרבה על הקהילה שלנו, על המועדון שלנו שאני כל כך אוהב, שהוא חלק כל כך משמעותי מהחיים שלי. היה גם חוויה לא פשוטה, להפוך להיות דמות שהיא אפשר לבקר אותה, או אפשר לדרוש ממנה דברים בתוך הקהל, בתוך החברים הכי טובים שלי, או שפתאום אני כזה מסתובב ביציע ואני מרגיש שמצפים ממני לדברים, או שאנשים פונים אליי לא כחברים, אלא כרוצים משהו ספציפי. היה מאוד קשה. גם לחגוג את הגול בדרבי לבד, רק אני ואיתן שירוני, כשעשינו את דרכנו מאחורי הספסל בחזרה, שאני שם עם דמעות בעיניים ואני צריך רגע להתאפס וללכת להביא את זיו לרעיון. זה היה חוויה שהיא גם, אני לא אשכח אותה בחיים, וגם הייתה קשה, כי לפני שתי דקות הייתי עם אבא שלי ביציאה, ולא חוויתי את זה איתו. אבל כן, באמת מה שאני חושב שהכי לקחתי מזה, זה להבין מה יש לנו, איזה קהילה יש לנו, איזה דברים יש לנו, הפעילות החברתיות, אני חושב שזה מה שהכי הדהים אותי, כי הכרתי את ליגת השכונות, הכרתי את בתי ספר לכדורגל, ואת הכדורגל לכולם, של המשולבים, את כל זה, אבל אף פעם לא באמת הייתי, וזה אולי הייתי צריך לעשות את זה לפני, אבל עכשיו הגעתי לפעילות של ליגת השכונות, הגעתי לפעילות של בית ספר לכדורגל עם ובלי מוגבלות, שעכשיו פתח עוד סניף, ראיתי את ליאור חוג'ה, כמה תשוקה יש לו לעניין הזה, לחברתי, לנשים. זה משהו שהיה מבחינתי מאוד מאוד חשוב. להגיע לפעילות של ליגת השכונות שהייתה שנה שעברה, השנה היא קצת שונה לאור המצב, אבל להגיע לפעילות של האחד על אחד של ליגת השכונות, לראות בית ספר יהודי, בית ספר ערבי, של בנות שמדברות ביחד בערבית ובעברית, לא מבינות אחת השנייה, מלמדות אחת השנייה מילים ואז משחקות ואוהבות אחת השנייה, ומספרות לנו על איך הן משחקות אחרי בית ספר וזה, זה היה מבחינתי באמת משהו מאוד מאוד משמעותי, שאני ממליץ לכולם אגב, או להתנדב, הנה הכי פרו מערכת שלי, או להתנדב, או רק לבוא לראות אפילו, לבוא לראות הפעילות החברתיות של הפועל ירושלים, זה משהו מדהים, ואני אקח את זה לליטוף שלי, לליטוף שלי על הדובר החדש שלנו, ואחרי זה גם על צוות המדיה, הדובר החדש שלנו, מתן אברינה.
מתן, האחיות אברינה.
בדיוק הוא. אז מי שלא מכיר אותו, שזה מוזר לי, כי הוא כמונו, אוהד הרבה מאוד שנים של הפועל ירושלים, מתנדב ותיק מאוד בצוות המדיה, עזר לי בכל מה שהייתי צריך בשנה שהייתי דובר, וגם הרבה היה שם הרבה לפניי, מכיר את נועם הלמוד מכשהוא נולד. תמיד עזר, היה מול ההתאחדות, עשה דברים מעבר למה שהוא היה צריך לעשות, באמת כל הזמן היה זמין לי, והיה זמין לנו. אז הוא באמת עכשיו לוקח את הצעד קדימה הזה, גם הוא, לעומתי, יש לו ניסיון קודם בתקשורת, אני בטוח שהוא ימשיך להצעיד את כל הענף הזה, את כל האגף הזה במועדון קדימה, ואני גם יודע שהוא קשוב, והוא זמין לכם, לכל האוהדים, לכל מי שרוצה לדבר איתו, כל מי שיש לו רעיונות, כל מי שחושב שאנחנו צריכים לעלות לרדיו ירושלים כבר, מוזמנים לדבר איתו, הוא ישמח לשמוע, ישמח להתייעץ ולהקשיב. ואני רוצה עוד איזה ליטוף קטן אישי, לניצן חורש, שהוא עומד מאחורי צוות המדיה המדהים שלנו, וגם הביא אותי, אפשר להגיד, אישית לתפקיד של הדובר, אז, ואגב, סולן להקת אלקטרה לשעבר.
נכון, והקאט אאוט קלאב גם.
יפה מאוד. אז אני מלטף אותו, מלטף עליו, רק בגלל שאני יודע שאין שום סיכוי שהוא יגיע עד לכאן בפודקאסט ויקשיב לזה, אבל הוא באמת גאון, גאון משוגע, כמו שאני קורא לזה. הוא כותב מדהים, והוא שנון, והוא מצחיק, והוא עושה בצוות המדיה עם מעט מאוד משאבים, דברים שבקבוצות אחרות עם הרבה מאוד משאבים לא עושים.
שמע, מה שהם עשו לחידוש חוזה של זיו עם הסופרנו, זה היה פשוט גאוני.
זה רק הדבר האחרון, זה רק הדבר האחרון שהם עשו, וצריך לזכור את סרט הקיץ שהיה עם השחקנים, ועם יואב אבל וכל זה, והסרט שלפני שנתיים עם הקן כדי להישאר, לראות את הדברים הקטנים ואת הציוצים הקטנים שלו,
כן, היה רגעים יפים שם, כל מיני יואב אבל עם סניר קליינים, רון כהנים כאלה שנותנים לנו המון.
בדיוק, אז הוא שם בצללים, טלדו גם אני יודע שמכיר אותו, ובאמת...
כל כך הרבה אנשים יקרים, עם כל כך הרבה זכויות, הזכרת פה, שזה רק באמת להוריד את הכובע ולהגיד תודה שאנחנו מצליחים כמערכת שיהיה אצלנו כל כך הרבה אנשים איכותיים, שמצליחים להביא את היכולת שלהם לידי ביטוי.
אפשר קצת ג'וס, דיברת על ליאור חוג'ה, ראיתם את הכתבה של גדי קרמלי בוואן?
וואו, זה מה שרציתי, וואו, זה היה מדהים. זה פוליצר.
שמה, נתן שמה רנט על ליאור חוג'ה, אחד הגדולים שנראו. עכשיו, ליאור חוג'ה, אני לא מכיר בן אדם אחד שהיה לו משהו רע להגיד עליו עד אותו הרגע, אבל אני חייב להגיד שזה בשביל חומר קריאה, זה מה שנקרא, השאיר אותי על הקצות האצבעות עד הרגע האחרון.
לא, למדת חמש באוויר עם...
וואי, ממש, ממש.
הוא לא שפוי כל כך.
גדי קרמלי. אולי יום יבוא וסיפורים על גדי קרמלי יראו בספר שמגיע להם.
אני אגיד ככה, קודם כל הבן אדם, יש לו בדיוק, יש לו המון זכויות, יש לו תשוקה מטורפת לכדורגל וזה.
בסוף זה הדור שלו, כל הקרים וקסה ואלה, זה שלו.
בדיוק, זהו, יש לו את הזכויות שלו.
גם לחוג'ה יש הרבה מאוד זכויות גם בדור הזה, וזה כן חשוב מאוד להגיד. וגם בכל הדורות שהם לפניו.
אני פעם אחת רוצה לתת כזה רעיון. לאיזה גוף תקשורת, אני אולי כל העיר, אבל...
על מי תתנף? על הדיקן?
לא, אבל אני רוצה לתת כזה, אתה מבין? כזה רנט כאילו על כל מיני אנשים במערכת שחנקו אותי.
סל, סנגל, מה זה, איפה הוא? זמביה?
גנה, גנה.
גנה? גנה. תגדל בחוות עובדים סוציאליים, את הדור הבא של העובדים הסוציאליים הגנאים. ואז גידי ליפקין של עולם העבודה הסוציאלית, ירים אליך טלפון.
יפה, רגע, אבל שוורצברג, אתה איתנו או שאתה רוצה...
חד משמעית.
אה, יופי. לא, כי פשוט נראית לי לא בעניינים.
אני...
עוד מעט מכינים למשחק הבא, חשוב ביותר, אז...
מי אנחנו בכלל?
וואו, אין לי מושג.
אז זה היה הליטוף שלי, ואני חוזר ליציע, כמו שאמרתי, מאוד שמח להיות, ומאוד שמח גם להמשיך להתנדב בשביל הפועל ירושלים.
נהדר.
תודה על שירותך.
כל הכבוד, לידו.
אחלה רעיון עם ילה עכשיו היה לפני המשחק, הוא בדיוק, חמוד. צפו.
גם עם יאו קודם.
כן.
וואי,
כן,
יאו באמת מעניין.
כן, כן. לא, גם עם ילה לדעתי.
ממלץ לכולם לצפות בשתי הסרטונים.
עם ילה היה מעניין, אבל אני חושב שאת יאו, בגלל שהוא גם טיפוס שקט כזה, אף אחד לא באמת הכיר, ואני הרעיון הזה נורא עזר לי להבין מי הבן אדם.
במועדון אמרו שזה אולי הפעם ששמעו אותו מדבר הכי הרבה.
הכי הרבה, זהו, בדיוק.
מדהים, שני שחקנים שימשיכו איתנו לשנה הבאה, ויהיה כיף וטוב. אנחנו נצא לעוד קצר, או אפילו לא נצא, נעשה אותו
פה. נצא לעוד, קדימה, נצא לעוד תוציא קצר, אותנו לעוד.
ונחזור לדבר על המשחקים הבאים, עם המון רגש וחשיבות גדולה. טוב, חזרנו אחרי עצירה קצרה לסידורים וקצת דיבורים על מה אנחנו נעשה עכשיו, ואנחנו נדבר על המשחק הבא, משחק עם חשיבות אדירה, נגד הפועל חדרה בשבת הקרובה. באיזה שעה זה? אתם זוכרים? 5, 7?
5, 5:30.
תכף אני אסתכל בינתיים. שוורצברג, מה יש לך? 5:30, כן. מה יש לך לספר לנו על שתי הקבוצות?
מה יותר מדי לספר על המשחק הזה? שתי קבוצות שמעשית, ואנחנו בטוח בים, חדרה לדעתי גם, הם קצת יותר צריכים את הניצחון כדי להבטיח סופית, למרות שאחרי התוצאות של היום הם די במצב שקט.
כן, רחוקים 6 נקודות.
כן. הם מאוד, הם ירצו את הניצחון הזה בשביל להבטיח את הנקודות, את ההישארות. אנחנו, זיו ירצה להראות שאנחנו לא מתפרקים ושאנחנו כן קבוצה חזקה, גם השחקנים. חדרה, מאז שסילבס בא, הם קבוצה מעולה. העמיד שם קו הגנה טוב, הביאו אנדוניו ועדני, יוצאים יפה להתקפות מעבר עם אדמונדוניו, עדני.
אפשר לדבר שנייה על ברסקי, שמשגר כדורים כמו פירלו. מאז שהוא עבר לחדרה, ואני לא יודע כאילו מה קרה עם המעבר הזה.
אפשר? דבר.
זה בישול מטורף, הוא נתן היום לאדני. לא ראיתי.
והוא נתן גם לפני
וגם
כמה...
וגם נגדנו, כן, הוא כן, נתן נכון. בישול אדיר על 30 מטר.
משהו כזה.
כן, כן, הם נראים טוב. הם אמנם הפסידו, הם עשו טקו עם אשדוד, אבל הם סך הכל, הם באמת בכושר מאוד טוב מאז שסילבס בא. הוא יודע להעמיד הגנה. סילבס, זיו מתקשה נגד סילבס תמיד, תמיד. פה זה יהיה משחק קצת שונה, זה לא יהיה משחק קלאסי שלהם, כי זה באמת משחק יותר משוחרר, אבל אני מקווה שסדריק יחזור ואיינאו, ש לא יודע, חשוב, יש משמעות לאיך מסיימים את העונה הזאת בסוף, כאילו בסדר, סיימנו את העונה, אנחנו באים הכל זה, אבל כאילו, זה חשוב לביטחון של השחקנים ולהמשכיות שאנחנו שואפים לייצר בסגל, לסיים את העונה עם, עם, עם תוצאות טובות, ולא עכשיו להתחיל איזה רצף מביך של הפסדים. ואני מאמין שאפשר, בגדול.
כן, זה לא קבוצה שגדולה עלינו או משהו
כן,
כזה.
כן, כן. ושוב, אני, המשחק נגד נתניה, דיברנו עליו, ובנו מה היה, אני חושב שאנחנו קבוצה הכי חזקה בפלייאוף התחתון. זהו, יש חדרה כנראה קצת יותר תרצה את זה, אבל בסדר, בואו, חוויה, יום שבת, 5:30, בואו לטדי, תראו כדורגל
בינוני.
בינוני פלוס. רגע, יש איזה מפתח, משהו שצריך לדעת על חדרה שלו?
לא נראה. חיזוק האימתני בינואר שלהם.
כן. אמרתי, עדן אי ודוניו, סדרות, וגם הזר, איך קוראים לו? ג'וסיף.
בנגר.
אז אחרי את השם שלו.
וגם טומצ'יץ' יש.
כן, הביאו שני זרים בהגנה, והביאו שני עדן אי ודוניו, שהביאו מספרים מטורפים.
מה עם חבר של אורשטיין קלמן שטרום?
זה היה עונה שעברה.
וסילבס, סילבס, זה מאמן, אני מאוד אוהב אותו. הוא כמעט תמיד מצליח.
איך הוא ייצב אותם, וואו.
חוץ מהמועדון המת, הפועל תל אביב, הוא הצליח בכל מקום.
יש לנו עוד 3 משחקים ודרבי, שהדרבי אין מה להוסיף עליו. מה הייתם רוצים לראות מהפועל ירושלים? כאילו, מה עוד אפשר
לראות? מה שראינו ב9 משחקים לפני נתניה.
לא תגיד לי לשלב את קרים, לתת לו לפתוח כל משחק ולהכניס את
החפוך. חפוך, חפוך.
שלא יפתח.
אני רוצה כמה שפחות לראות את קרים.
להעלות את עומרי זואבי מהנערים א', שייתן לנו קצת דקות. משהו.
בשביל מה שיקלו אותו כבר עכשיו?
לא, אבל הייתי שמח לראות עוד איזה שחקן, למה לא?
חברים, ככל שפרוספקטים ישחקו יותר בשלב הזה, יש יותר סיכוי שימכרו אותם כבר בקיץ הקרוב.
או שייפצו, חס וחלילה.
או שייפצו. הייתי רוצה לראות את השחקנים שאנחנו יודעים שימשיכו אצלנו בשנה הבאה, לראות משהו שהוא כמה שיותר ההרכב של שנה הבאה. ברור שאי אפשר הכל, אבל אם אפשר 7-8 שחקני הרכב של עונה הבאה, לראות אותם משחקים ביחד, לראות אותם עושים את הפעולות שראינו לפני נתניה, וזה ייתן לנו הרבה ביטחון ושקט לעונה הבאה.
אפשר לבקש שישאיר לנו את קאסה כבר מהעונה הזאת, ולא נחכה לעונה הבאה.
גואני אולי.
גואני וקאסה שישחקו כבר אצלנו, בשביל מה?
גם אפשר.
קיץ הזה.
לא נתלונן. תרשיש אולי.
אני אתלונן, כן, אני לא אוהב לשחק לרוחב.
טוב, יפה. חוץ מזה, יש גם משחק של אנשים, אחרי ההפסד הצורף בחצי גמר גביע המדינה, לרמת השרון.
ועוד הפסד צורף.
זהו, אז אני אגיד, בתור נציג אוהדי אנשים פה, ביניכם, אני לא ראיתי אתכם ביציאה ביום חמישי, לצערי, שוב. אז באמת, רצף של שני הפסדים מבאסים, מאז שהפסקתי להיות דובר בהפועל ירושלים, גם את הגביע הפסדנו.
כך אחריות.
אני לקחתי. האליפות כבר מאוד התרחקה. אנחנו נמצאים 5 הפרש מקריית גת, 2 מחזורים לסוף. אין פה הפרש שערים, יש פה עניין של מאזן ניצחונות, שהוא יהיה בטקו אם הדברים ילכו כמו שאנחנו היינו רוצים, ואז אנחנו במאזן הפנימי עשויים להיות מעליהם. זאת אומרת, אם אנחנו ננצח את קריית גת במחזור הקרוב, ואז ננצח שוב וקריית גת לא ינצחו, נהיה אלופים, אלופות. אמנם זה מרגיש קצת רחוק, אבל יום חמישי הקרוב, בשעה המזמינה והכיפית כמובן, בחג וזה, 8:40, בהר חומה, משחק אחר, בית אחרון העונה, עונה שהיא אמנם קצת מבאס את הסיום שלה, אבל עונה טובה, לקחנו את גביע אתנה, הגענו למקום השני בפער משמעותית צמוד יותר מאשר מה שהיה בשנה שעברה, ההתקדמות ממשיכה, רצינו לקחת אליפות, אפשר עדיין. נבוא להודות לשחקניות, נבוא לראות משחק אחרון, זה באמת חוויה למי שעוד לא היה. יש חג, יש זה, זה בדיוק הזמן. אמורה להיות גם תפאורה מאוד מרשימה, ויש סטיקרים חדשים שהוציאו במיוחד לקבוצת אנשים. תבואו לראות, ועוד אפשר לחלום על אליפות. אליפות זה אירופה.
יאללה, קדימה, נקווה.
יאללה. יאללה, אליפות.
טוב, אז... זה מה שחיפשתי, הכפתור הסגול.
ברוח זו.
ברוח זו. ואחרי פוד שהתארך במקצת, אנחנו אומרים לכם שלום מתוכנית 164. אני מושך את הסוף כי קצת עצוב לי שאני לא אקליט עוד פודקאסט עד הסוף, אבל אני אגיד תודה למשתתפים, לאורח שלנו, הדובר במילואים, עידו אורנשטיין, תודה.
תודה רבה, תל דורון הגנה בפסטות.
אהוד שוורצברג, תודה רבה.
תודה רבה, תלדו, כיף שבאת.
ונועם תרשיש, בעל הבית.
שמח תמיד.
אני הייתי תל דורון. תודה רבה לכם, תודה לכם, אוהדי הפועל. נתראה במשחק הבא, ועד אז, יאללה הפועל.
יאללה הפועל.
תל דורון, תל דורון, הגנה ופסטו תל דורון, תל דורון, תל דורון.
זונה לבוא לפה.